נאמר בתורה, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. נמדו רבותינו, בשביל מצעת כבוד לעונג שבת, צריך אדם להכין צורכי שבת ביום שישי. אם לא עכשיו ביום שישי, נותר ביום חמישי. אבל צריך לתרוח בשביל להכין צורכי שבת. ולא יסמוך על אחרים, כמו שאמרו בגמרא, שהיו חכמי ישראל, ומבטלים נמודם ומכינים צורכי שבת. והחסדה היה מחצך את הירק דק דק. רבה היה מבקע בעצמו את העצים. אמרו שיהיו להם משרתים, ואחלו לעשות את זה על מישהו אחר, אבל רצו להראות כמה חביבה בעיניהם השבת, כדי לקיים מצוות עונג שבת. כמו שאמרה התורה, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. כבר אמרנו בשם רבנו לעזר ממת, שאף על פי שכבוד ועונג שבת דאורייתא, בכל מקום כתב זה הלכה למשה מסיני, ובא ישעיה והשמחה כראה. זאת אומרת, אף על פי שבתורה לא נזכר הדבר הזה, רק ברמז. והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. לא כתוב שיכינו צורכי שבת, ממש צריך להיות כאילו זה הלכה, אבל באה התורה ואמרה, וקראת עלי שבת עונג, לקדוש השם מכובד. זה לא כתוב בספר התורה, רק בספר ישעיה. אז זה אמר, הלכה למשה מסיני הייתה, ובא ישעיהו הנביא והסמיך אותה כראה. כזה, יש כמה פעמים בגמרא, יש למשל מסכת זבחים, כתוב שם, אדם שהוא ערל, לא נמול, אפילו זה היה באונס, כגון שאחיו מתו מחמת מילה. מעלה האשה, האמא שלהם, את בנה הוא מת, כבש את אבדם והלך. אחר כך מעלה את השני, אבל כבש את אבדם והלך. השלישי עשו נמול אותו. מחלוקת רבנו הקדוש ורשבג במסכת יבמות סמך ב', רבי אומר בשתיים מביא חזקה. רשבג אומר בשלושה הביא חזקה. והלכה כרבי. חומר סכנת נפשות, מעלה שתיים ומתו, השלישי לא תמול אותו. עד שיגדל, יתחזק, ורופאים יגידו שהוא יכול לעמוד במבחן, אז זה עשו ברית מילה. אם לא, לא יעשו. חפי שהוא כבר נהיה גדול, 13-20, והוא כבר במצווה, בר חיובה, אבל מה יש לעשות? אין לך דבר עומד לפני פיקוח נפש. ולכן לא מדהים אותו. אבל האיש הזה הוא פסול לעבוד בבית המקדש. אסור לעבוד בבית המקדש, ער לב וער בשר, לא יעבור במקדשי לשרתני. ער לב זה מי שהתנכרו מעשיו לאביו שבשמיים. מומר. ער בשר זה שמתו אחר מחמת מילה, והוא ערד בשרו, אז גם כן אסור לעבוד. שאלת הגמרא, במשנה כתוב שמיים, עבד חלל. העבודה מחוללת. שאלת הגמרא, זה איפה כתוב? כתוב רק בספר יחזקאל. ער לב וער בשר, זה לא כתוב בתורה. משמיננו שעד כל כך אנחנו מחמירים, שאפילו בדיעבד גם כן עם עבד חלל, וגמרה גמרה גמיר אללה, ואתה יחזקאל ואשמחה כראה. כלומר, זה היה הלכה משה מסיני. מסורת הייתה בידינו מלפני כן. אלא שבא יחזקאל ושמח אותה על הפסוקים. זאת אומרת, יש דברים כאלה, שהם בתור הלכה למשה מסיני, לא נכתבו בתורה, אבל באו אחר כך הנביאים שאחרי זה, ושמיחו אותם על הפסוקים. והוא הדין לגבי עונג שבת. אף אפי שלא כתוב בתורה עונג שבת, אבל בא ישעיה הנביא ואמר לנו, וקראת על השבת עונג, קדוש השם מכובד, ותראה משהו מסיים שם, והחתיך לנו נחלת עקב אביך, כי פי השם דבר, חוזר על הכל. פי השם דבר, כי זאת אומרת, זה מהקדוש הקדוש ברוך הוא, זה מהתורה, לא מתרבנן, אסמכתה בעלמה. זה מה שאומר רבנו לעזר ממת. מדברי הרמב״ם לא משמע כך, משמע שזה מדרבנן. הבן לימור בן לימור, התורה הקפידה ואמרה, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. לכן מצווה גדולה שכל אחד ואחד לא יסמוך על מישהו אחר, בעצמו יתרח שיכין צורכי שבת. ומה טוב ומה נעים עם כל דבר שמכינים לצורך שבת, אומרים בפירוש תכבוד שבת, כדי שיוציא את זה גם כן בפה. כי הדיבור שבפה זה לא דבר ריקו. כשהוא אומר את זה בפה, משרה עליו קדושתו של השבת. זה חשוב מאוד, גם האיש וגם האישה ילמד את אשתו, שכל דבר שהיא תכין, תכין צורכי שבת, תגיד לשם תכבוד שבת. תגיד ככה בפירוש, משרה עליו קדושה של השבת. כזה שאמרנו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר הזו. כל דבר שהוא צורכי שבת, להכין את זה לכתחילה ביום שישי, עדיף מיום חמישי. אבל למה עכשיו, אז מכינים את זה ביום חמישי. אבל למשל, לקנות לחם טרי, הקניין, גם כזה חשוב. כשקונה את זה, יקנה את זה ביום שישי, לא יקנה את זה ביום חמישי. כל שכן שזה אוכל טרי יותר טעים, מכן לכם ודאי שיקנה את זה ביום שישי. וכשכל אוקיי יוצא בזה. אם האישה בעצמה עושה את זה, ספי כן בעלה, חייב לסייע אותה. אפילו תמיד חכם, שתורתו אומנותו, ורגע אחד לא פוסק מהתורה, צריך ביום שישי, צריך לעזור להכין צורכי הבית. שערי כל מי לנו גדול, מכל הגדולים האמוראים האלה, רב חסדה, רבה ורב יוסף, כולם יהיו ראשי ישיבות, כולם גדולי העולם, והם מפסיקים מהלימוד שלהם. אחד מבקע עצים, אחד חותך את הירק דק דק, כל אחד עושה משהו בשביל כבוד שבת. ויכול שכן, לדידן, שכל אחד ואחד צריך לעשות משהו. אפילו הוא, יש לו תלמוד תורה דרבים, בלב הכי מי מלמד יותר מחצות היום. אפילו תלמודי תורה ותיקים שלמדים, מלמדים תורה ביום שישי, עד חצי היום, אחר כך כבר הם פנויים. כמו שכותב גם הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שבערבי שבתות משחררים את הילדים מוקדם בפני השבת, מלמד גם כן, הוא פנוי, יכול לעזור בבית שלו כמצב יכולתו. וכתבו עוד הפוסקים שמצווה להשחיז את הסכין בערב שבת. אם יכול להיות שהוא לא כל כך פועל טוב הסכין, אז אחר כך יהיה לו בעיות, יבוא בלילה לחתוך להם, לא חותך טוב, אז תחיל להתמרמר, תחיל להתרגז. לכם שזה צריך להיות כל דבר שיהיה במשובה, בנחת ובשעון, שיהיה הכל במנוחה, שבכמו שמה שהוא עושה ביום שבת, יהיה הכל מוכן לפניו, לא חסר לו כלום, לא חסר אלא מנוחה, בא שבת בא מנוחה. ולכן צריך להכין. אמרו שמר, והיה ביום השישי, יש שם פסוק בגוליית, והיה כשהקם וזה, אז אמרו סמך שם עם הסכין שלו, והפועה מסכים שלנו. הסכין הזה גם כן, נגד יותר הרע. כל אחד ואחד מכין גם כן, זה משחיז אותו. כשבוא יום שבת, תקף על המקום, הוא חותך ושצריך לעתוך, בלי שום מצער, בלי שום דאגות. כדי שלא יודע גם כן פתחון פה. לכן כתוב בספרים שתואמים את התבשיל בערב שבת. כל תבשיל ותבשיל יתאם ממנו מעט כדי שיראה שזה טעים, לא חמוץ מדי, לא מלוח מדי, לא מתוק מדי, כל דבר ודבר לפי צרכו. אז הוא טועם את זה פעם שתיים ורואה שזה טעים, אז הוא מניח את ידו, אחר כך מחפש את התבשיל השני. כך אומרים, מתי משה כותב זה בשם הירושלמי, לפנינו אין בירושלמי, אבל נאמר עלינו שהיה בירושלמי שלפנם. רבינו הארי כותב זה בשער הכוונות, וכך כתוב פרס חיים בספר נגיד ומצווה, כל ספריו שהרב הארי מלאים בזה. בספר אחד מעורי אור מרבני אשכנז לפני 200 שנה, הוא אומר, מה שאומרים בשער רבינו הארי לתאום מאכלים לא הדברים מעולם, מחלם וכבודו לא ראה טוב ולא ראה את שער הכוונות. שם כתוב מפורש שחור הגבי לבן שמצווה לתאון את התפשילים בים שבת, כמו אומר, לא היו דברים מעולם. אולי הספר שלו מסכן היה חסר, שני דפים, שלושה דפים, הלכות אלה ראה אותם. כן, כמו שהזכרנו, מצווה לרעום את התבשילים. אפילו בערב שבת חזון, שלא אוכלים בשר כל מאחד מראש חודש, בערב שבת מותר לרעום את התבשילים, אם הוא מתכוון בשביל צורך שבת, כדי גם כשלא יהיה גם כן אומר דברים. אולי זה מלוח, חי אשתו ושמה פעמיים. לפני השבת אפשר עוד לתקן את הדבר, יוסיף עוד כמה כוסות מים ויפתיח אותם ביחד. בשבת זה כבר קשה, אז לכן תחיל לשפוך חמתו על העצים ועל האבנים, תחיל לצעוק, למה שמת מלח, למה שמת כך. לכן כשהוא טועם, מי אשם? הוא אשם. ولك استطعمت فما لو أمرت هيك متكين أز نجمار إنه كبر تعمل أز هو لو يدقت قتيس ولو يشتري بيوم شبات فحد ورعدان لبني البيت كتوب بنا بخي أدام لو يطيل إماء يترى بتقبته شعري أدام جزود رسالة يطيل إماء بتقبته أحس شنو كمعات شنكشال بدبار أسر حمور إلا شو بشمائهم شمروته زي يربي حنينا من قبل عيد أحيف شربا شعون قبل عيد أي مطير إما بتخبته أز فعن حات هاي العبدين مشاركين أز بيو لفناب بسار لي أخول هما لهم إيفو زي همرو بسار عقل إيفو عقل زي شكل مش حطيمته فرؤوا له ارتاح بسار رأوه بداك التلقنايم شلو شلوش لقنايم ما انت بهما شلو شلقنايم أمروا له إذا يا أربارك إف رجل الرجعي ما بحش لهم هكذا شانيش أتام يجوا تطرفا إيه خدنا نتيم لي أخذ طرف هالخو حتخو رجل شور بس كان حاي بحبروه إذا إم أربع رجلين إذا عبر من حاي إما يأخذ من زي هي حياة بشو عبر من حاي ما روبا بحش هو مطير على جبته يخليه ما أخيه طب السوريين كم شيء قام كم بجمرة يخلي أبيه تال إذا حد الشباب شتو واحد منه واحد ما بين وين يفهم حد متحرى بشول شلها بقول الدواليب كبر شقاء حما هاي واحدة يبوب علي رايح وشيخ يا ربته ايفو النيروت ايفو الزيت كما راني اديك التنيروت عبون بيصبروا فيت اديك التنيروت عسى حلو شباب دفتين لخين مئوت في خلدان دبير بنوعا بشون ركتش برقاني فرات فني بيني فني بيني بيتو شحياب دخل بداية ترم قفو يتنهيك تابع عنوا أنا ديك أخ جمهور يخور لولي كشير يلبو بطوح شاكور عمكم ويبو بشلوم ولحين امرأة قمراء بشبات دفنا من الدالت عالوتا مشنا شلوشا دوارين سريخ هدان امر بتخبتو السرتين عرفتين أديكو تنير مع صوت وكذا ما النشيم يو بكيئوت دافيش تنواتو مع صوت أنه مدى شعره تام استراء تفيروت أستا لهم معصير عرفتين أستا عرو ريحة تيروت بزمنام يوصيعوا له ريحة تيروت أديكو تنير ومدى أشت أديكو تنير شيقي عزمان شادك تنيروت كتوب بجمرة هنم اللي بعيني ممرين هو بنحوتا كي يخيدي لكبيلو إلا هدواريم شلوشة الدواريم هالي يومارو تام بلاشو ركا بنيحوتا لما كده شي يكبرون منه شي يومار الزي بكاعس بتعاكوت لو يكبرون منه حكا يترقزوه يلا ده كنترته يلا على فوق الحمرته إما يعزي مخي عزي الدرخ هذا مسيخ يخنف شباب ونحط تبشعون شيخ يومار الزي بدرخي نوعا السرتين الرفتين يعسي معاد نقول ينقيم لزي معاد يعسي موال كان هذه كل تمر كحك شو مر زي بدشون نوعهم هذا الدرب دبران كبيرو يوتر طب الدبار إن يش سرطان جدولات شيء ده يستبير بعرف شبان شيء جام زي بخلال كبر شبان شو ده يكاني اسم سعرات ربوت كمان منوفال إيه لا يدخ بيستبير بخلال شبان بيمحل يوم شيشي بيوم رش حودش يشربينه هجيم لحوش בסברתו של רבי יהודה החסיד ולא מסתפרים בראש חודש לכן יקדים ליום אחד יקדים ליום חמישי מדינה אין לחוש לזה יכולים להסתפר אפילו בראש חודש זה צריך מצווה הרדבס כותב רבי דוד בן זמרה שמעולם לא היה חושש לזה אפילו כשאחר ראש חודש בערב שבת היה מסתפר בערב שבת אבל כמה רבנים כן היו חושים לזה כך מביא גם כערב חידה בספר יוסף עומד שהיו כמה רבנים שחושים לזה בכלנם רבי אברהם יצחקי שהיה בדין בחברון היה נוהג כמו החומרות של צבאות ביהודה החסיד יש בזה באמת הרבה חילוקי דעות יש אומרים שביהודה החסיד לא טובה כן אלא לזרעו אחריו לכן יש שם אחד מהסעיפים שלו שלא יקראו אדם לא בשם יהודה ולא בשם שמואל רבי יהודה החסיד אבא שלו היה שמואל אבא שלו היה גם כן חכם גדול וצדיק גדול. התוספות מזכירים אותו פעם בסכת גטין, וקשה רבינו שמואל הנביא, מה זה רבי שמעון הנביא? שמעון הנביא הרמתי? לא, אלא אבא של רבי יהודה החסיד היה שמו רבי שמואל, מרוב גדולתו, רוח הקודש שלו, לא קוראים אותו רבי שמואל הנביא. כן, הוא היה עוסק בקמיעים בכל מיני דברים. ודבר כזה מרגיז מאוד את השנים, שלא יכולים לשלט על בני אדם, בני של כל מי שבא לגרות מישהו, נותנים לו קמיע, יאללה, מגרשים את השנים. השנים האלה תוררים אותם. עליהם לא יכולים להשתלט, חס ושלום על אחד מזרעם יכולים להשתלט. לכן אמר להם שלא יקראו שום אחד מזרעו, לא יהודה ולא שמואל. שמואל זה אבא שלו, גם כן היה עוסק בזה, וגם הוא. בנושא שנים עלולים חס ושלום להתנקם בזרעו אחריו, אבל יקראו שמות אחרים, ונגמר, והשנים יצליחו דעתם ממנו. לכן אומרים שגם שאר הצבאות, זה רק לזרעו, לא צבא לאחרים. עמד מהרשה, רבי שמואל אדלש, כתב החיבור על הש"ס, עמד שעם היה אסיפה של גדולי הדור שלו, ועמד על הכתב ואמר, רבותיי, אני מזרעו של רבי יהודה החסיד, ואני שמי שמואל ושם אבי יהודה. וכן, מה אתם רוצים? אני עצמי לא מקיים, כשאחרים לא צריכים לקיים. זאת אומרת, אפילו אצל זרעו זה היה לא כל כך נמשך אחריו. נמשך כמה דורות, אחר כך נגמר, נשכח הדבר. אפילו השנים ישכחו מהדבר הזה. מה, כל החיים שלהם יזכרו את הדברים האלה, אל תזכור לנו עבורות השונים. זה נגמר. וכן, לכן, שזה די כל כך זהירים בזה. כן, לכן, שזה גם עניין תספורת בראש חודש החליות בערב שבת, אם מי שרוצה להקל בדבר הזה, יש לו מה שיסמוך. בפרט אם שער רוצה יותר מדי גדולות, ולא כבוד שיכנס ככה לחוד שבת, לכן מותר לו להסתפר. אמרתי כבר שזה עניין מנהג, נוהג, יש נוהגים להחמיר על עצמם, לא עושים את זה, ויש נוהגים כדעקד. גם צפורניים, אנחנו נוהגים לגזוז צפורניים, הצפורניים גדולות, גוזים אותה אפילו בערב שבת. אצל רבי יהודה החסיד כתוב שלא לגזוז צפורניים בערב שבת. אבל הרב חידה ניסה לתרץ לרפות שבר על נקלה, אומר רבי יהודה החסיד שכתב את זה, הוא אשכנזי. האשכנזים נוהגים לא גוזים צפורניים בחול המועד. אז ערב שבת זה לא כמו חול המועד בעניין הזה, לכן לא גוזים. אבל ידידה זה כמנה כדעת מרן שפסק שמותר לגזות צפורניים בחול המועד, מותר לגזות צפורניים בערב שבת. כן, תלה זה וזה. לא נראה שהעניין הזה מפני עניין של איסור. כל הצבאות שלו עניינים של סכנות, לא עניינים של איסור והיתר. לכן הוא חושש אולי יש בזה עניין של סכנה. אבל כפי שאמרתי, לא נהגו להחמיר בדבר הזה, פרט אם יש לו צפורניים גדולות, מותר לו לגזוז אותם אפילו בערב שבת. יש שם הרבה צבאות שלא נוהגים בהם. הגאון בר נדב יהודה, כששאלו אותו על אחת הצבאות שם, כתוב שאדם שנושא אישה, ושמו כשם אביה של האישה, כלומר כשם חמיב לעתיד, לא יישא אותה. זה סכנה. נגיד למשל הוא שמו יהודה וחמיד גם כשמו יהודה, אז לא יתחתן עם האישה הזו, למה לא יעריץ זבוגם יפה, זה סכנה. כך כתב סברת עבודה החסיד. כשנשאר על זה נדע ביהודה דחה את זה שתי ידיים, אמר שזה לא נכון, אין בזה ממשות, ואומר, מוסיף, ואני תמיה, בגמרא כתוב מי שנותן בתורה מארץ כאילו כפתה וניחה לפני הארי, כדי שיתרוף אותה. כלומר, שהוא עם הארץ, ואין לו בושת פנים, אין לו דרך ארץ, כל רגע מבזלזל בה, כל דבר צועק עליה, וכמו שהורג אותה. וזה אני לא ראיתי שכל כך פוחדים מהדבר הזה. יש הרבה גבירים ועשירים, יש להם יכולת, יכולים לחתן את מנותיהם עם בני תורה, הולכים לחתנים אותם עם עמי הארץ, רק עשה שיש להם כסף. כן, ועל זה לא חושים. מה שכתוב בגמרא, ולא תהיה גמרא שלמה שלנו כמו שיחה של רבי יהודה החסיד, שיתחתן שם זה עם שם זה, וזה כבר כולם רעשים עולמות וכולם פוחדים, מקשה נדע ביהודה, ולכן הוא דוחה את זה בשתי ידיים, יש לו צריך לדעת בזה. כמה אחרונים מצאו עוד, יש בגמרא, בספר תורת חסד מלבנין, מאיר, יש בגמרא בסוטה דף יהוד, רבי שמואל חמוד דרב שמואל סבא. וכן כתוב, שמואל חמיש לשמואל. הנה איך הוא אומר שלא יצטמין, אבל זה לא קושיה. אז מה, מדינה ודאי שזה אפשר. אחר כך משך הדורות יכול להיות שנזקקלו הדורות, ומחמיר בדבר הזה. או מה שכתב בבודה החסיד, להיות חתן אדם עם בת אחיו או עם בת אחותו. בגמרא כתוב מצווה שיסעד עם בת אחיו או בת אחותו. ומי שנושא בת אחיו או בת אחותו עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה תשבע ויאמר אינני, זה דבר טוב. אומרים בתוספות שזה מצווה. כן, והוא אומר, לא, שלא יסע. איך זה? גם זה לא קושיה. אפשר לומר, הדורות הראשונים היו בריאים, ולא היה חשש חס ושלום, נחכח בת אחיו, מקווה לשם מצווה, לא היה שום בעיה. אבל בדורות האחרונים, דבר ידוע מפי הרופאים, שמי שמתחתן עם אלה ששאר בשרו, יכול להיות חס ושלום שהבנים יהיו מפגרים, יהיו לא מיושבים, או חס ושלום בעלי מומים, זה דבר ידוע על זה. כל הרופאים מתנגדים לזה, שאדם נשא ממש בקרובם. נגיד למשל בת דודו, בת אחיו, בת אחותו, קרובה, קרובה כזאת, כמה שיותר קרוב, יותר סכנה. שלדי כך, למשל הבנים חסו שלום, יהיו פגומים, יהיו בעני מומים. או בידם אחי חסו שלום, נולדים מעי אמם, חולניים כאלה, עד שהולכים מן העולם. לכן בשביל זה צריך לא די לחוש לדבר הזה. בכל זאת כתבו הפוסקים בעניין שמות, לא צריך הבן לדקדק, אלא יוסיף שם, או שהחתן יוסיף שם, או שחמיו יוסיף שם. יותר קל לומר שהחתן יוסיף עוד שם. לא לשנות את השם, שנות זה לא טוב. חיים של האדם זה שמו, כל השקרה לו האדם נפש חיה הוא שמו. לא צריך לשנות שם. אפילו חס ושלום אדם שהוא חולה מאוד, ורוצים לעשות לשינוי השם, עד ישנו. אלא רק יוסיפו שם. וגם כן פה יוסיף עוד שם, שמו יוסף, קראת עצמו יוסף חיים. נכון על זה הדרך, יוסף רפאל, יוסיף איזה שם, ויעשה את זה באופן רשמי גם כן, בתעודת זהוי שלו, וגם כשעלה בספר תורה, יאמר בפירוש, שמו יוסף רפאל, יוסף חיים. וככה הקהל גם כן הכירו אותו בשם החדש, והתחזק בו 30 יום, ואז כבר אין לו מה לחוש. כי ביוסף חיים החמיר הרבה בדבר הזה. ואמר שהוא יודע מעשים בכל יום שעברו על צוואתו של בודה החסיד והייתה סכנה חס ושלום. לא הניחו ימים. כך כותב גם כרבו של וצחיים בספר חסדק סמר חופת דיים, שהרבה דברים שכתב בודה החסיד עד נאמן לנו שראינו את זה במו עינינו, שכך היה. וגם הרב חידה בספר יוסף עומד אומר, ראיתי כמה אנשים שלא חשו את צוואותיו של בודה החסיד, ובסוף חס ושלום זה התפקם בהם. היה אדם שנסע, היה שמו כשם חמיב, או שם האישה כשם חמותה, אין הפרש. שם הקלה כשם חמותה, גם זה גם כבתו. אומר, לא עברו ימים אחדים, החתן חס ושלום נהרג במיטה משונה, והלך לעולמו, או שהאישה, עכשיו עושה בזה, נמחש מהבעיה. אבל כמו שאמרתי, אם מוסיפים שם, גם כן נצונים על דבר. וטוב שהסכימו על זה שלושה חכמים על הנישואים האלה, שיגש לשלושה רבנים, תמידי חכמים, ויגידו לו שהם מתירים לו שינסק, כתבו את זה הספרים שאפשר לעשות. אבל העניין בתחי ובתחותו, מה שאפשר להימנע, זה לא העניין של שמות שאפשר להוסיף שם, אבל זה העניין שבאמת העניין של רופאים. יכול להיות שאם יתעס עם רופאים יראה שמיים, יקחו ממנו דם, יקחו ממנו דם, ויראו, יזהרו, ויבדקו, ויעשו אותם מה שצריך לעשות. לפעמים לא יזכו לבנים כל החיים שלהם. לפעמים חס ושלום בנים פגומים. כל זה צריך לעשות בתשועה ברוב יועץ. אסור לעשות מלאכה בערב שבת, מלאכה ממש מקצועית, בשעת מנחה קטנה ומעלה. יש מחלוקת אם זו מנחה גדולה, מנחה קטנה, בגמרא כתוב מן המנחה ולמעלה. הטור פירש מן המנחה מנחה גדולה, ראשי פירש ממנחה קטנה ומעלה. וההלכה כדברי ראשי שמתשעה ומחצה, כלומר בערך שעה שלוש, שלוש וחצי, זהו השעה שכבר משם והלאה לא לעשות שום מלאכה. ומי שרואה, מי שעושה מלאכה מאותה שעה אינו רואה סמה ברכה לעולם מאותה מנחה. לכן ימנע את עצמו בשלוש וחצי כבר שיפסיק את המלאכה. מלאכה מקצועית, לא מלאכת פרקמתיה. פרקמתיה המסחר יהיה מותר אפילו אחרי זה. בכל שכן אם הוא מוכר בגדים מוכנים, שאפשר שיקנו מתן לצרכי שבת בעצמו, אז לכן אין בזה מניעה. וכל שכן, שכבר נהגו, שכל מסחר, אפילו נמוכר למשל בד, צריך לתפור אותו. זה לא עושים את זה יום אחד, כי זה רק עניין של רווח. אפילו הכי מותר, מצד הדין מותר. כך העלה הכנסת הגדולה, והעיד שכך המנהג פשוט. הכתב גם רבי אברהם אנטני בספר חכמה ומוסר, שבעניין פרקימציה נהגו העם להקל. בכל המדובר רק במלאכה מקצועית. נגר, פחח, צורף, דברים כאלה, שעושה מהם ממש מלאכת אומן, משעת המנחה הקטנה ומעלה, לא לעשות מלאכה כזאת בערב שבת. אלא צריך יהיה יותר פנוי בשביל צורכי שבת. לראות מה חסר, כדי שיוכל לתקן את החסר, וזה הוא יעשה בצורכי שבת. כן? זה לעניין מלאכה. עניין מקולת, זה אנשים יש להם מצרכים, שאדם שוכח לפעמים לקחת, הוא צריך שהוא חשוב בשביל כבוד שבת. אז לא צריך לסגור את החנות מוקדם. נכון לסגור את החנות, בזמן שזה מתקבע על הדעת. נכון שאדם צריך להתרחץ לכבוד שבת, זה לא מוכרח להיות דווקא ביום שישי. אם לא עושה ביום שישי, אם תרחץ בליל שישי, גם כן זה אותו דבר. אפילו ביום חמישי, אם אי אפשר, לא ליל שישי ולא יום חמישי, לא יום שישי. הוא עסוק מאוד. אז רוצה להתרחץ ביום חמישי, בערב להתרחץ. כל זה נקרא שמון שיש צורך שבת. אף אפי שכתוב בגמרא, שביהודה וביהודה ברבי אלעי, כל מעשה בחסיד אחד ברבי יהודה ורבי אלעי. שהיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, והיה לובש לסדינים המצויתים, והיה נראה כמלאך השם צבאות. מזה למדו, מזה שורש, שרחיצת פניו, ידיו בחמין, שזה דבר שיש בו מצווה. שזה יש מזה כבוד שבת. ובכל רחוץ כל גופו, עוד יותר טוב, זה כבוד שבת. וכן מי שיכול להתרחץ ביום שישי, מתרחץ. מי שיכול, מי שאינו יכול, אז עושה את זה בליל שישי, או ביום חמישי. העקב הוא, פעם אחת בשבוע, טוב שאדם מתרחץ, בשביל לבריאות של האדם, כמו שכותב הרמב״ם, שאם לא כן, אז יש בעור של האדם, נקרא הפרוס, קוראים את זה, שהזיעה, שאדם מזיע בפנים, בתוך עבריו, יוצאת החוצה, על ידי הנקבים האלה. כך ברא הקדוש ברוך הוא בבריאתו, כדי שאדם לא יישאר בתוך, יסתברו בתוך מעיו, כל מיני זיעה כזה של רעלים. זה רעל, חס ושלום יכול להביא לו מחלות. על ידי שמתנדף, אפילו שדובש בגדים, זה יוצא החוצה. כשאדם ישן, הוא מזיע. כל הזיעה הזאת שיוצאת החוצה מתנדפת, זה טוב בשביל בריאותו של האדם. ואם לא מתרחץ, אותם הנקבים הדקים שיש בעורו של האדם, נסתמים. על ידי האבק, על ידי כל מיני דברים, אז נסתמים. כשנסתמים, אין מקום לזיעה לצאת החוצה, ואדם חס ושלום יכול לקבל מחלות. הרעלים האלה שנשארים במעיו, והמאכלים, כל מיני דברים, אז חס ושלום יבוא לידי מחלות. לכן, עדיף שיתרחץ לכל הפחות פעם אחת בשבוע. ועל ידי כך, הנקבים האלה שוב נפתחים, יכול, כל שזיעה שיש לו, יצאת החוצה, ולא יזיקו לו. זהו מה שכתב לנו הרמב״ם, ושומע לדבריו של הרופא הגדול הזה, ודאי בטוח לבו שהוא יישאר בריא, ואחרת, חס ושלום להפך. פעם בא, הרב רבי יעקב מדובנה, רבי יעקב קרנץ, בא לבקר את הגאון מבינה. הגאון מבינה היה משבח אותו, אוהב אותו, כי המשנים שלו וכל המוסר שלו, הכל היה מדבר בלי קטרוגים על עם ישראל. היו אז מגידים אחרים שכל דבריהם ממש אש וגופרית. למה לא עושים כך? למה לא עושים כך? הוא מדבר הכל בשובה ונחת. ולכן היה אוהב אותו הגאון מבינה. כשבא פעם אחת נכנס אליו, היה הגאון מבינה אוכל. אז דרך ארץ, בא מרחק, אמר לו, תעשי נטילת ידיים, שאיב די יכול אותי. אמר לו, סליחה, הרופא לא מרשה לי. הוא שמע הרופא לא מרשה לי, קרא את הרבנית, בואי, תוציאי מה שיש לנו מהמקרר, כמה כיכרות להם, תשימי על השולחן. טוב, תהיה לפחה, פתחה, שמה על השולחן. תביא את המאכלים שיש לנו, דגים, בשר, נשים על השולחן, שמה על השולחן. ואחרי שמלאת השולחן בכל טוב, נו, לך תעשי נטילת ידיים. תקף על המקום, אין עובד ואין דברים. עשה נטילת ידיים, וישב לאכול, ואכל כאחד האדם. אחרי שגמר דברי דברי תורה, והלך, אומרת לו הרבני, מה זה, שקרן הוא? קודם אומר, הרופא לא מרשה לו. אחר כך איך הרשה לו ואכל בלי כל האוכל את זה? אמר לה, סלחי לי, את לא הבנת. הרופא הוא הרמב״ם. הוא מתכוון הרמב״ם, היה רופא גדול. אז הוא קורא אותו הרופא. הרופא כתב, אסור לאכול מסעודה שהיא לא מספקת בעליה. הוא ראה שיש לי חצי פליטה ורבע ביצה. אז חשב, מה, מסכן זה אין לו לאכול. מה, אני אגזר לו את האוכל שלו? לכן אמר, הרופא לא מרשה לי. אני אמרתי מה שהוא אומר. לכן אמרתי לך, תביא כל מה שיש על השולחן, אז ראה מלא כל טוב, בואו לך שם מספיק את זה עליה. אז אחי, נעשה את רעי זה, אם באחר, מה אתה עושה ממנו? טוב, יש בפרק ד' מהלכות דעות, כותב שם הרמב״ם, איך שאדם צריך להתנהג במלכות חייו, באכילה, בשתייה, בשינה, ברחיצה, בכל הדברים, כדי ששמור על בריאותו. גם הרופאים שדורנו מתפעלים מחוכמתו של הרמב״ם. ואומרים, רוב הדברים, רוב ככל הדברים, יש דברים שנשתנו מחמת שינוי הטבעיים, אבל רוב ככל הדברים, אדם זהיר במה שכותב הרמב״ם, סמוך לבו בטוח שישאר בריא כל החיים שלו. לכן טוב הדבר שאדם יהיה זהיר, טועמי החיים זכו. זהו גם אדם שאוכל אכילה גסה, אז זה אדם מזיק לאדם. יכול להתנהג בהם, נהג דרך ארץ. אז רבה, בעלי המוסר אומרים, סעודה, שענתך ממנה, משוך ידך ממנה. יש לך סעודה שמאכל טוב, טעים, יש לו אשת חיל, דעת לבשל, יופי, מאכלים ערידים. ואוכל מעט, וראי, כל כך זה טעים, שירקק את האצבעות. כן, אחת החצי, שש רבעים, תמשוך ידך ממנה. וזה יחשב לו כמו טענית. ונשיהון מונע את עצמו ונמשיך ליכול להתענג, נקרא שהוא כמו שעושה טענית. מי באדם יכול לומר שהוא אין לו חטא? אלא שאין לנו כוחות לעשות תעניות. כמו שאמרו רבותינו, כל יושב בתענית, נקרא שמו חוטא. אפילו נזיר כתוב, לחפר עליו מאשר חטא על הנפש. יש איזה חטא חטא הנזיר הזה? אלא שמנע את עצמו שלא שתה יין. בשביל שלא שתה יין, נקרא שמו חוטא. על אחד כמה וכמה, אדם שמונע עצמו מכל מאכל ומשתה. הוא מרבה בתעניות, נקשם הוא חוטא, לא נקשם הוא טוב, לא עשה טוב. כדי שיהיה לו כוח לעבודת הבורא, זה מוכד ושוטה, בכל דרכיך דעיהו, והוא ישר לחוטאיך. בכל דרכיך, אפילו דברים שלך, בשביל השינה, ובשביל אכילה ושתייה, ובשביל החיצה, הוא מתכוון דעיהו, כמי לשם שמיים, כדי שיהיה לו כוח לעשות לעבוק, לעסוק בעבודת הבורא. ואדם לא יוכל, לא ישתה, הכוחות שלו ילכו ויחד לשוב, לא יהיה לו יישוב הדעת שהוא אוכל ללמוד ביישוב הדעת, ילמוד ולא יבין, כן? או יתפלל ומחוב בלעמו, לבוא בלעמו. לכן צריך כל הדברים האלה, מה שברא הקדוש ברוך הוא, מנהג בהם מנהג דרך ארץ. לכן טוב שאדם יזהה בכל מה שהזהיר הרמב״ם עליו השלום. וזה שאמרתי, גם הרחיצה היא חשובה מאוד. אם יכול לחוץ כל גופו עדיף, בפרט שעושה את זה סמוך לשבת, אז בוודאי שזה חשוב, נראה שהוא עושה את זה לחוות שבת. אם יכול לחוץ כל גופו עדיף. אם לא, לכל הפחות פניו, ידיו, היום לא צריך רגליו, אז היו הולכים בסנדלים כאלה, בלי גרביים, והיו מתאבקים באבק, היו צריכים לחוץ גם הרגליים. היום אדם לובש גרביים ולובש על זה נעליים, לא כל כך מצוי בהם לחלוך. אלא אם כן יש מן אדם שטבעו להזיע וישריח לא טוב, אז זה אין אנחנו, מייצר לחוץ גם רגליו. כזה שאמרו, כל הדברים האלה, יש גם כן יש להם יסוד במדרש כתוב מעשה בלד הזקן היה יושב ונומד עם תלמידה והיה יום שישי אחר חצות גמרו ללמוד אמר להם עכשיו אני ממהר צריך ללכת לעשות איזה מצווה הלכו אחריו לראות איזה מצווה הרב עושה והוא עושה נכנס לבית המרחץ זה מצווה? כשיצא אמרו לו רבנו זה מצווה? אבל אם זה לא מצווה הוא מה? תראו המלך, יש לו אנדרטי. אנדרטה של מלך, הרצוף שלו, עושים אותו במרכז העיר. ויש אדם מיוחד פועל מטעם העירייה, שכל יום בא, מנקה אותו, משהו מברשת כזאת, שלא יישמע אבק עליו, זה לא כבוד. אחר כך אני רוחץ אותו מפעם לפעם, שוטף אותו כדי שיהיה מבריק, שיהיה חסן. והרי האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. כמה אדם צריך להיזהר, שיהיה נקי, שיהיה משופשר, שיהיה יפה, וגידו זה בצלם אלוקים עשה את האדם. ואם הוא מעובק, מרושד, זה בצלם אלוקים עשה את האדם, וזה לך מצווה גדולה מזאת. זה משנה לתלמידיו. יש אומרים, כדומה לי בשאלתות כתוב, שזה היה ערב שבת. שכשיצא גמר זה בערב שבת. המדרש שלנו לא כתוב ערב שבת. כתוב גמר למחות והלך להתרחץ ואמר ואמר. אבל לפי זה תהיה ערב שבת, שמצווה להתרחץ כמו שבת. בסתרנו בגמרה, בשבת קפה, כתוב רק על ביהודה, וביהודה כל ברבי אלעי, שעשה על זה פניו ידיו ברגליו בחמים. זה מה שכתוב, לא כתוב שכל גופו. אבל אצל הלל משמע שמצווה כל גופו. אדם שכותב חדושי תורה, מותר לכתוב אפילו אחרי מנחה קטנה, בלי שהוא עסוק בלימוד שלו, והוא כותב דרך לימודו, זה לא מלאכה, שמענו שאסור משעת מנחה קטנה במעלה. כיוון שהוא כותב דברי תורה, הוא כותב את זה לעצמו, אז זה אפשר. אבל סופר שכותב ספרי תורה, תפילים וזוזות בשביל רווח, בשביל להסתכל בהם, זה לא יעשה ביום שישי מהשעת המנחה במעלה. כמו כל מלאכה אחרת. אלא אם כן, יש צורך שיש מחסור גדול בתפילים ובזוזות, או שהוא צריך לגמור את הספר תורה, נשאר לו כמה שורות, ורוצים להוציא אותו ביום שבת, אז זה אין דבר לעשות. הדבר הכי, כל מה שאפשר להשאיר אותו לאחר וכן, אסור. אסור לעשות את זה בשעת המנחה במעלה. וכל שכן, חנווני, שרוצה לכתוב ועשות את החשבונות שלו, לסדר אותם, לכתוב, פלוני חייב לי כך, פלוני חייב לי כך, יכול לעשות את זה אחר כך, לעשות את זה דווקא בערב שבת אחרי משעת המנחה, מנחה ומעלה. התארנו על מוכר מקולת למשל, שזה מצרכים שהם זקוקים להם בערב שבת עצמו, זה צריך שבת, וכן גם כן מוכר ירקות, כל דברים כאלה שהם ראויים לכבוד שבת. הדבר הכי, אין לעשות דבר כזה משעת המנחה ומעלה. יש מצווה להוסיף נחול על הקודש. כלומר, נכון, עצם שמירת השבת זה דבר חשוב מאוד, כמו שהתורה סיבתה אותנו. וחלילה שאדם ייכנס בבין השמשות, שזה ספק יום, ספק לילה, יעשה איזה מלאכה כלשהי. אפילו שיבות אסור לעשות בבין השמשות. רק שיבות שהוא דחוף ביותר, כגון למשל, מעשר של דמי וכיוצא. ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, אין עשרים את הוודאי. אין מטבילים את הכלים, כל אליהם דברי שיבות, אסורים את רבנן. למה אסור לעשות תרומות ומעשרות? מפני שנראה כמתקן, זה אסור את רבנן, זה לא מדבר איתם. ואפילו הכי אנחנו אומרים, בין צדק חשיכה לצדק אין חשיכה, גם כן אין מעשנים את הוודאי. יש אומרים, למה כתוב צדק חשיכה לצדק אין חשיכה? צדק חשיכה, מספיק. ספק, עדיין לא מדי חשיכה, חשיכה זה את הכוכבים. אז נשמיק ספק השכה, ספק השכה, ספק אין השכה. אלא בשביל שני בין השמשות. ואחד בכניסת השבת, ואחד בצאת השבת. כשהוא רוצה לעשות בערב שבת, תקף אחר שקעת החמה, ספק השכה. אולי זה חשיכה, אולי זה לילה. לכן אסור לך לעשות. במוצאי שבת, אחרי שקעת החמה של יום שבת, ספק כן החשיכה, אולי עדיין לא נהיה השבת, לא יפה השבת, ספק כן החשיכה. אז לכן יש הכפל הזה, נאמר לך שאין הפרש בין השמשות של כניסת השבת ובין בין השמשות של יציאת השבת. בשניהם אין מעשרים את הוודאי, אפילו שזה רק עשור שבות בעמה, אבל כן אסור לעשר דבר שהוא ודאי טבל, למה? מפני שיכול להסתפק דברים אחרים. אלא שמרן כותב, אם אין לו פירות אחרים, רק הפירות האלה, וזה דחוק לו, הוא רוצה לאכול אותם, רוצה לענק בהם את השבת, מותר לעשר אותם אפילו בבין השבת. אפילו שבוודאי, מה שאמרנו, אם עשינו את הוודאי, כגון שיש לו פירות אחרים. יכול לענק את השבת ושאר פירות. אבל כשאין לו משהו אחר, והוא נלחב אחריהם, מותר לעשות אפילו, למה?
כל דבר שהוא בשום שיבות, לא גזרו עליו בבין השם בשבת. בתנאי שזה צריך גדול לשבת. זה שכתב את זה מרן, שכן, אין מטמינים את הכלים. איזה כלים? זה לא בזמננו. זמננו לא שייך הדבר הזה. בזמנם הידיד תומעה וטהרה, היה לו כלים שהם טמאים, שנגע בהם אדם שהוא טמא, נגע בהם אשתו נדם, או משהו אחר. כן, זה כבר הכלים מהידי טמאים, והיו אוכלים את המאכלים שלהם, אוכלים חולים על טהרת הקודש, על טהרת תרומה. לכן צריך להתמיד אותם, אבל אסור להתמיד את זה, פני שהוא מתקן את הכלים האלה. הכלים האלה היו, מי שנוגע בהם, טמא. יש בהם אוכל, האוכל יהיה טמא. כן, לכן שזה, כדי שלא ייראה כמתקן, הם מטמינים את הכלים. אבל הכלים שלנו, כלומר אדם שקונה כלים מהגוי, כלי סעודה, שצריך להתמיד אותו לפני שהוא אוכל אותו, השתמש באותו הכלי, וזה לא שייך לומר האסור הזה. בפני שהם תשים בתוכו אוכל, האוכל לא יטמע, מותר לאכול את האוכל. רק לך תחלה, לא תשתמש בכלי, עד שתעשה לו תבירה. לכן זה לא חמור כמו כלי ממש נמי. לכן מרם באור החיים סימן שין כבגימד, הביא לנו מחלוקת בזה. אם מותר לטבול כלים כאלה, אפילו ביום השבת, לא עם ספק חשיכה, אלא ביום השבת עצמו, אם מותר או לא. ומרם נראה דעתו להתיר. רק אמר, עשה דיותר טוב, יתן את זה במתנה לגוי, יחזור לקחנו ממנו. בתור שאלה. אבל מצד הדין, צווה מראה שזה מותר. והחלוק הוא כמו שאמרתי. לא דומה לכלים טמאים שבזמנם שהיו אוכלים על טהרה, טהרת תרומה. אז הם נוגעים באוכל, בכלים האלה, כבר נטמעים הכלים. נטמעים המאכלים. אבל כאן האוכל לא נטמע. לכם שזה מותר לכתחילה לטבול כלים ביום, ביום שבת או ביום טוב. רק אם אפשר, יש תקנות אחרות, תעשה. בכל זאת זה שאנחנו אומרים עכשיו, מה שכתוב, הם מטמינים את הכלים, לא שייך בזמננו. זה מדברים על כלים טמאים שהיו בזמנם, לא שייך עשנינו. אחר הכל פעמים זה רק סוף שבות, פחתי כן לא לתירו. בכל שכן, לעשות מנחה חס ושלום, צריך מאוד מאוד זהירים, שלא להיכנס באיסור. אפילו שזה בין השמשות, שזה ספק גם ספק לילה, ויש מחלוקת מחייב עליו שם תלוי. אז רבה, באו רבותינו ועשו, אמרו שעשו תוספת מחור על הקודש. יש מחלוקת עם זה דאורייתא או דרבנן. בדברי הרבה נראה שאין דין תוספת מחור על הקודש. רק ביום הכיפורים שמוסיפים מחור על הקודש בעינוי. דהיינו שלא לאכול כמה דקות לפני שקיעת החמה. שקיעת החמה זה כבר נתחיל. ספק יום ספק לילה, זה איסור שזה ספק קרת. אז כמה דקות לפני כן, נגיד 10 דקות לפני כן, מוסיף מחור על הקודש. כי דעת רוב הפוסקים, רוב הראשונים, דין תוספת מחור על הקודש, אין לזה שום זמן קבוע. אפילו דקה אחת, אם אדם מפריש היום, אדם הוא עדיין יום, הוא רואה שיש טיפת שמש, אפילו במקום הכי גבוה, יש שמש, סימן שזה עדיין יום. והוא מפריש את הדקה הזאת בשביל מצוות תוספת, די לא בכך. אין איזה שיעור מיוחד, צריך להיות חצי שעה או רבע שעה, אפילו דקה אחת הוסיף, אז זה משובח. וכל המוסיף יותר על התוספת, אז זה משובח. הכל נכלל בכלל תוספת. אז זאת אומרת, דין תוספת מחור על הקודש, לא שיש לנו איזה שיעור קבוע, אף על פי שיש בתוספות ובצד הפלמד, שכאילו יש שעור קבוע. אבל רוב הראשונים הסכימו שאפילו רגע אחד די. כך כותב בספר הלכות חיים בשם רבנו היי גאון, וכך כותב רבנו הראה, רבנו אהרון הלוי, חברו של הרשב"א, בחידושיו למסכת ברכות דף כ"ז, וכך כותבים שם תלמידי רבנו יונה בשם רבם, שתוספת מחור על הקודש די בדקה אחת, ורגע אחד די. כל מה שמוסיף, אבל זה משובח. אבל בסד הדין, די בדקה אחת. וכך כותב גם כן, הריטב"א והר"ן, במסכת שבת דף ל"ד, וגם המאירי כותב את זה ככה, אותו דבר. כך כותבים בתוספות בראש השנה דף ט', כך כותב הסמ"ד, כך כותב היראים, ובלעזם למת. נהקה של ראשונים, שכולם שומעים שדי בדקה אחת. יש סברה של חצי שעה, מובא בשיטה מקובסת, אבל לב דחש לי, אף אחד מחושש לזה. יש לנו רוב הפוסקים שכולם אומרים, מספיק דקה אחת, וזה אחרי של מרן, בסמר יש תמך עליך, שכתב לנו, מעט שיעשה תוספת, מספיק. זה דעתו של מרן. וכן, בכל תוספת מהון על הקודש, אין איזה זמן קצוב וידוע, אלא כמה שאדם מוסיף, על זה משובח. אבל מצד הדין, מספיק 5 דקות, 10 דקות. היום, כל אחד ואחד, יש לו שעון. והשעון יכולים לדייק אותו גם כן, אולי יש שעון לפעמים מפגר, אבל יש היום רדיו, יש כל מיני כלים שתקף אדם יכול לדייק את השעון שלו, שלא יבבל את המוח שלו, יטעה. אז לכן גם הטעות היא רחוקה מאוד מלומר שיטעה מהזמן. ויודעים כולם לפי הלוחות, שעה פילונית זה שעת שקיעת החמה. אז הוא מקדים 5 דקות, 10 דקות לפניכם, הוא מקיים שפת תוספת. לא צריך יותר מזה. ועם כל זה, המנהג הוא להקדים בערך 20 דקות לפני השקיעה. למה 20 דקות האלה? יש סברת רבנו אלעזר באמת, תלמידו של רבנו תם. היא סברה יחידה, אבל זו סברה של גדול בישראל, שאומר, מתי מתחיל בין השמשות ספק יום ספק לילה? לא כמו שאנחנו תמיד חושבים שתקף אחרי השקיעה, מתחיל כבר בין השמשות. הוא סבר רבע שעה לפני השקיעה, 13 דקות וחצי, לפני השקיעה, מתחיל כבר בין השמשות. בשקיעה זה סט הכוכבים, זה סברה יחידה, אין אף אחד סבר ככה. אבל הוא יחידי בסברה הזאת, וסובר ששיעור, מה שכתוב בגמרא, שבת תמדה, 3/4 מיל, זה זמן שבין השמשות, ומתי זה מתחיל? זה מתחיל לפני השקיעת השמש, 3/4 מיל, דן 13 דקות וחצי לפני השקיעה. לכן, כמה שהוא אומר שזה בין השמשות, ותוסיף עוד דקה, אתה אומר, רבע שעה לפני השקיעה, זה כבר אסור לעבוד. זה לפי דעתו של רבי עזר באמת. ממש 13 דקות וחצי של בין השמשות, ודקה אחת תוסיף גם כן בשביל תוספת, אז רבע שעה לפני השקיעה. זה שיטתו של הרעים. אם אדם עושה 20 דקות לפני השקיעה, זה כבר נכלל סברתו, נכללת בזה סברתו של רבי עזר באמת. האמת היא שלא נהגו לחוש סברתו כאלן. והסברה הזאת היא סברה דחויה בכל הפוסקים. אין מי שמסכים לדבריו. הרמב"ן, הרשב"א, הראה, הרטב"א, הר"ן, המאירי, הסמ"ג, הסמ"ק, אוהל מועד, הרעב"ד, הראש, כולם חולקים עליו. כיוון, זה באמת לחוש סברה יחידה, זה לא חושבים לכך. שאלו פעם את הגאון הרב דושינסקי, שהיה הבדין של העדה החרדית לפני 40 שנה, 50 שנה, רבי יוסף צבי דושינסקי. יש לו בשבות שלו שוט מעריץ, מעריץ השתבות, רבי יוסף צבי. אז הוא, שאלו אותו כך, האם בערב יום הכיפורים חייבים לפרוש מאכילה ושתייה שיעור של בעל היראים לנו רבע שעה לפני השקיעה, או לא חייבים? ישיב להם הרב, אפילו בערב שבת שזה סקילה, לא נהגים לחוש לדבריו של הבעל היראים, ועושים מלאכה גם אחרי זה, ולא פורשים ממלאכה אלא 10 דקות לפני השקיעה, ומדיקים את הנרות 10 דקות לפני השקיעה. כל שכן ערב יום הכיפורים, שזה רק קרת ולא סקילה כמו שבת. כולם יודעים ששבת יותר חמור מיום הכיפורים, רק אצל עמי הארץ חושבים יום הכיפורים יותר חמור. לכן משביתים את הרדיו ביום הכיפורים, וביום שבת יום הרעלה לא ישבות, הוא כמו גויים, לא חושבים שום דבר. ואני שחושבים כיפור יותר חמור. הלוואי שישארו לכל הפחות במחשבה הזאת, ישאירו לנו את יום הכיפורים לפלטה. אם תגיד להם אחרת, אז הם קל, יותר קל, כן, כל שכן. אם בשבת מותר להם, כל שכן ביום הכיפורים. אז שישארו בטעות שלהם. והשם ירחם עלינו עד שיאיר את עיניהם וידעו כמה זה חמור חילול שבת. וכן, נחזור לעניין שלנו, כמו שאמרנו. הוא אומר להם, קל וחומר, הוא מה, בערב שבת הזה עניין סוג של סקילה, לא חושבים מסברתו של רבי אלעזר באמת. ו10 דקות לפני השקיעה, פורשים ממלאכה. כל שכן, בערב יום הכיפורים, שלא חושבים. ולכן אוכלים ושותים עד 10 דקות לפני השקיעה, זה מספיק.
זה מה שכותב להם הגאון לפני 40-50 שנה. זאת אומרת, לא צריך להקדים, הוא היה בדין פה בירושלים, לא היה במקום אחר. ופה פתאום התחילו האשכנזים לומר, 40 דקות לפני השקיעה צריך לפרוש מאכילה ושתייה בערב כיפור, ממלאכה בערב שבת, כך נהג, כך עשו מנהג בירושלים. מי אמר להם את המנהג הזה? אף אחד לא אמר להם. היה רב אחד שהיה מנהל של הישיבה עץ חיים, הרב טוקטינסקי, שבספרו בין השמשות, כתב המנהג פשוט בירושלים, 40 דקות לפני השקיעה, עושים את הדקת הנרות. מי אמר לו את זה? איפה כתוב המנהג הזה? הוא מציין על ספר כף החיים. טוב, ברוך השם שציין לנו איזה ספר. תפתחו את הכף החיים. ותראו מה כתוב שם. הוא לא הבין את הכף החיים. או ששיבש את הכף החיים, אני יודע מה שהיה לו. כף החיים אומר, המנהג הוא, קודם כל רוצה להקדים לכם, כותב כף החיים בסימן קוף למד א', לא במקומו, שמנהגם של חכמי הספרדים, היו מדייקים את השעון, שעון ארץ ישראל, קוראים אותו, שעון ערבי. 10 דקות לפני 12, כך תמיד, 12 זה הסיום. 10 דקות לפני 12 זה השקיעה. ולפני זה, 40, הוא אומר, ב-11 ושליש, 11 ושליש, כלומר חצי שעה לפני כן, השקיעה הייתה ב-12 פחות 10. הוא לא ידע כנראה שזה ככה, חשב ב-12 זה השקיעה. אבל האמת השקיעה היא 12 פחות 10. אז הוא אמר, הרב הכפחים כתב, 11 ושליש זה הזמן שצריכים לתקוע כדי להפריש בעלי חנויות שיסגרו את החנויות שלהם. כי כמה זה? 40 דקות. הנה. אבל אחר כך גמר עוד כפחים. ו10 דקות אחריכן מדליקים את הנרות. אבל מה אני אומר לכם? אני אומר לכם 20 דקות. תראו מה שהוא אומר. הוא אומר 11 ושליש, זה חצי שעה לפני 12 פחות 10. 12 פחות 10 זה השקיעה. הוא חשב ב-12 השקיעה. אז יש לו 40 דקות. זה לא נכון. ואלה יש לו סך הכל חצי שעה. 11 ושליש, עד 12 פחות 10, זה חצי שעה. חצי שעה סוגרים את החנויות, ואחרי 10 דקות הוא ממשיך, מדליקים את הנרות. אז כמה זה? 20 דקות לפני השקיעה. הוא לא הבין את דברה. חשב, 40 דקות לפני השקיעה, אז מדליקים את הנרות. איפה כתוב ככה בכף החיים? כל אחד יפתח בכף החיים, ויראה את זה, וישאל את החכמים בקדמונים של הספרדים, מתי היו עושים את השעון. וכך כותב בעצמו, כף החיים, דברי תורה עניים במקומם, עשרים במקום אחר. כותב את זה בסימן קוף למד א', מעניין, לומר, ויעבור, נגיד יגמדות, הוא אומר, אחרי השקיעה, לא לומר, וכמה זה השקיעה? והוא אומר, השקיעה היא 12 פחות 10. כך כותב גם רבי יוסף חיים בספר בן איש חי. כן, לכן הוא לא הבין טוב את דבריו. ומאז ממנו נפרצה הדבר הזה, 40 דקות בירושלים לפני השקיעה, עושים את דקת הנרות. לא היו דברים בעולם, לא יער ולא דובים. כי הוא מציין בכף החיים, וכף החיים אומר בעצם. אבל אחרי שתרגלו על זה, קשה להם לפרוש. נעשה להם מנהג. תראו אפילו הרדיו הזה שהוא מחלל שבת, כל השבת הוא לא נח רגע אחת, הוא מספר לנו מתי זה קבלת שבת, מתי זה הדקת הנרות, ואומר שזה 40 דקות לפני השקעה, ש40 בקנו לא יוסיף. אתה בעצמך מחלל שבת בא להגיד לנו מתי זה הדקת הנרות? ממנו נבדו הלוחות שעושים אותם בירושלים, וכותבים בירושלים 40 דקות, אלא טעות שפשטה. אבל תדעו לכם את האמת, אנחנו הספרדים הולכים אחרי רבותינו. שום ספר מרבותינו הספרדים שכותבים מנהגי ירושלים לא כתב דבר כזה. יש לנו ספר תקנות ירושלים, מנהגי ותקנות ירושלים, שנתפס לפני 150 שנה על ידי בקשתו של הרב הראשי של אז, רבי אברהם חיים גגין, שהיה הרב הראשי בראשון לציון, ביקש מרבי יעקב שאול אלישר ורבי יצחק ופלטקה, שני אבות בתי הדין שבזמנו, שיקבצו כל מנהגי ירושלים ויביאו אותם ויכתבו אותם בספר, וכתבו אותם בספר תקנות ירושלים. אין מזה זכר, אין מזה שום שמץ. כל מיני מנהגים יש שם, רק זה המנהג הזה, לא נזכר ולא נפקד ולא שום דבר. לא כתוב. למה? היו עושים, כמו שאמר הרב דושינסקי, 10 דקות לפני השקיעה, זה כבר תוספת מכוער הקודש. אז לא צריכים להדליק יותר מוקדם. אפילו 20 דקות לא צריך. אלא מספיק 10 דקות. אלא כף החיים כתב 20 דקות, נכבד את רצונו. הוא אומר 20 דקות לפני השקיעה, נעשה 20 דקות לפני השקיעה. אבל להקדים יותר מזה, זה טעות. לא נקל גם כשבכלל שזה כבוד שבת. שרגה ביותי הרב, מה ימנה? 40 דקות לפני השקיעה, זה יותר מדי. ביום, בימי החורף, זה דבר קשה מאוד. אני יודע כמה אנשים שסובלים מזה, בפרט כשיש משפחה גדולה. והשם זקנה רצה בכל כוחותיה. ומגיע 40 דקות לפני השקיעה, עדיין לא עשתה כמה דברים. אם היא נשלה העוגה על ה... עדיין על זה, בתוך התנור, אז של התנור הפייה של אז. עדיין לא נצבה שלה. בא היה בעד שלה, 40 דקות לפני השקעה. אלא, מחבא את הפרימוסים, מחבא את זה. מסכנה, העוגה צריך לעשות לה השקבה. איפה אותה? אי אפשר לאכול אותה, ששום דבר. עכשיו זה הדרך. והיו פעמים באים לזה ריבות, פשוט מאוד. היו מתקוצצים מנהם, תחכה 5 דקות, הוא אומר, לא, 40 דקות, חלק, זה הלכה משם סיני, אני אלו 40 דקות. זוכר שהיו לנו שכנים כאלה, והיו כועסים וצועקים, על מה? השטיות, על מה שקטנעות אחד שעשה הרב טוקטינסקי, יאללה, צריכים כולם מתקוצץ בשביל הדבר הזה. זה פשוט טעות, שגעתם מאוד על איזה דבר. אנחנו יש לנו, כמו שאמרתי, הספרים שלנו, שאנחנו יודעים אותם, הם לנו לעיניים. טוב הדבר לעשות הדקת נדרות 20 דקות. טוב הדבר. ואם לפעמים הם דחוקים, השעה שלהם דחוקה, ועליהם צריכים לעשות רק כמה דברים, 10 דקות לפני השקיעה, זה מספיק. נעשה, כמו שאמר הרב דושינסקי, שלא חושים אפילו בערב כיפור, לא בערב כיפור, לא בערב שבת, לא חושים לדבר הזה. ולא צריך להוסיף אמרות, מה שרבותינו לא מסווים. כשיש מותר, שאסור להתיר את האסור, כך אסור. לאסור את המותר. אם זה מותר, זה מותר. למה סתם לעשות חומרות על ישראל? ואחרי לא צריכים להשגיח, לא בלחות שלהם ולא בשום דבר. הלחות האלה לא מעשה אלוהים הוא, ולא מכתב אלוהים וחרות על הלחות. לא צריכים לשמוע עליהם. אני חוזר לעניין עצם בין השמשות. מה זה בין השמשות? כפי שאמרתי שזה תקף אחרי השקיעה, לפי מנהג הגאונים. אנחנו קיבלנו סברת הגאונים. סברת הגאונים הם רב שירי רגאון, רב היי גאון, רבינו חננאל, שמעתיק אותם בספר שאלות ותשובות מהר"ם בן אשכר. הוא מביא תשובותיהם, כולם היו בכתב יד, לא היו מפורסמים. הוא הראשון שהביא אותם. הגאון הזה, מהר"ם בן אשכר, חי בערך 50-60 שנה לפני מרן. והספר שלו כנראה לא היה כל כך נפוץ. מרן לא הסתכל בספר הזה בכלל, הוא לא מביא אותו בכלל, בדין הזה. יש פעמים שהוא מזכיר אותו. ושם הוא כותב, מביא שתת רבנותם ותולה. הוא הולך אחרי שתת רבנותם. רבנותם סובר 3 מיל ורביע, כשיעור מהלך 3 מיל ורביע, אחרי השקיעה, זה עדיין יום הוא. ושלושת רבעי מיל האחרונים, זהו בין השמשות. זה מה שכותב רבנותם, והלכו בעקבותיו כל גדולי הדורות. למשל הרמב"ן, הרשב"א, הרטב"א, הר"ן, המאירי, הסמ"ג, ורבי אלעזר ממץ, כל הפוסקים כולם. עכשיו, אנחנו באמת לא נוהגים כך. אנחנו נוהגים כדעת הגאונים, שהם רב שירא גאון, רב היי גאון. וכותב הרב חידה, שהמנהג הזה משנים קדמוניות, לא מתחדש בימינו ממש. למשל, הוא אומר בשם רבותיו, ביונה נבון היה רבו של הרב חידה. בספרו נחפה בכסף, הוא אומר, קיבלתי מהראשונים, דור אחר דור, שכולם נוהגים, כדעת הגאונים ולא כדעת רבנותם. אלא כל זמן ששמש, אפילו שמש, כל דיהו, זה עדיין יום ישנם שישי. שקעה השמש, לא ראית השמש כלל, מתחיל בין השמשות שהוא ספק יום ספק לילה. שעושה בו מלאכה חייב קראת. זה ספק, ספק יום ספק לילה, זה יכול להיות שבת. אם זה שבת, חייב קראת. מחלילי המות יומת. וכלכן אומר, בין השמשות זה מתחיל משעה שיש, כמו שאמרנו, שקעה השמש, שלא נראית השמש על הארץ. זה הזמן שמתחיל לפי דעת הגאונים. ואנחנו נוהגים כמו דעת הגאונים. בין להקל, בין להחמיר. מה זה בין להקל בין להחמיר? אנחנו מחמירים, בערב שבת ודאי מחמירים. שאנחנו תקף, אם שקעת השמש חושבים שזה ספק, ספק הרת, ספק סקירה. אלא מקדימים אנחנו להדליק לפני כן. כמו שאמרתי, 20 דקות לפני כן. מי שהיה נטרד והיה דחוק, יכול לעשות 10 דקות לפני כן. אבל הכל פנים, משעת השקיעה, זה כבר נקרא שמו ספק קרד, ספק סקירה. צריך לזהר בזה. זה לחומרה. אבל יש אחר לפעמים לכולה. מה למשל? 20 דקות אחרי השקיעה, נולד ילד. ביום השמיני הוא בשר עורלתו. הדין שלנו, ילד שנולד בבין השמשות, דוחים את הברית שלו ליום ראשון. לא מנים אותו בשבת. למה זה בבין השמשות? ספק יום ספק לילה. לכן, אולי באמת הוא נולד ביום שישי, מותר למול אותו ביום שבת, זה מילה שלו בזמנה. אז כשיש לך ספק, דוחים את הברית שלו ליום ראשון. ואחרי 20 דקות מהשקיעה, זה ודאי שנעשה לילה ודאי, נעשה צאת הכוכבים, ואז מנים אותו ביום שבת. נולד בשבת, אז מנים אותו בשבת. לדעת הבנותם, זה יום, עדיין יום. הוא אומר, שיעור שלושה מיד ורביע. מה זאת אומרת? 58 דקות וחצי. כל מיד זה 18 דקות. שלוש פעם 18, 54. ורבע זה עוד 4 דקות וחצי. 58 דקות וחצי. שעה פחות דקה וחצי, משעת השקיעה, זה הכל יום גמור. אז אם זה נולד 20 דקות אחרי השקיעה, זה עדיין יום גמור. כאילו נולד ביום שישי. איך אתה מל אותו ביום שבת? נדעתו שבן אותם, יש בזה אסור חמור. בזה אנחנו לא פוסקים כבר בן אותם. אפילו שזה כולה, אנחנו הולכים בקום ועשה, הולכים מרים אותו ביום שבת. שומעים אנחנו לגאונים. שהגאונים אומרים, מי שען זריחת השמש, שקעה השמש, אז נגמר, זה נעשה בין השמשות. ספק יום ספק לילה. וכמה זמן נמשך בין השמשות? אומרת הגמרא בשבת למדהה, 3/4 מיל, 3/4 מיל כמה זה? 13 דקות וחצי. אלא זה תלוי באורך היום. 13 דקות וחצי בימי ניסן ותשרי, שהיום הוא ממוצע, היום והלילה, כמעט שקול. 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה. אז זה אנחנו אומרים 13 דקות וחצי. אבל כמו ימים האלה שהם ימים ארוכים מאוד, הלילה קצר והיום ארוך מאוד, וכמה אנחנו עושים? צריכים לעשות לפי חישוב של היום. כשהיום למשל 14 שעות, במקום 12 שעות, 14 שעות, ותמנה מהזריחה עד השקיעה, אז יש לך שעתיים נוספות, תחלק אותם ל-12 שעות, שעתיים האלה הם 120 דקות, כל שעה 60 דקות, שעתיים זה 120 דקות. תחלק את 120 דקות ל-12 שעות, כל שעה היא שעה ו-10 דקות. אז אם אתה אומר רבע שעה, אז גם כי תוסיף על זה עוד כמה דקות. 2.5 דקות, 3 דקות. ועוד שיש אומרים, 3/4 מיל, מה זה 3/4 מיל? אנחנו אמרנו שזה 3.5 דקות. למה? זה לפי הכלל שכותב מרן, כותב בשולחן ערוך, סימן תנ"ט, שמיל זה 18 דקות. אבל יש פוסקים שחוקים על מרן. בספר חוק יעקב, וגם רבי יונתן אייפשיץ, בספרו בינה לעתים, כותבים שזה 18 דקות. המיל הוא 24 דקות. ו3/4 מיל זה 18 דקות. אז ממילא, 18 דקות האלה עדיין הן מסופקות. לפי דעתם נמשך בין השמשות 18 דקות. אז לכם אנחנו אומרים, אם הילד נולד 20 דקות אחרי השקיעה, לכולי עלמא מותר למול אותו ביום שבת. מי כולי עלמא? ספרת הגאונים. אבל דעת הבנותם וכל אותם הפוסקים שולחים אחריו, הם סוברים שכל הזמן הזה עדיין זה יום. 3 מיד ורביע זה יום, 58 דקות. אז אי אפשר למול אותו ביום שבת. מעשים בכל דבר, אנחנו מלים אותו ביום שבת. כך מורים הלכה למעשה. אם נולד ילד 20 דקות אחרי השקיעה, מלים אותו ביום שבת. לכן בשביל מכאן ראייה, אנחנו פוסקים כמו הגאונים לא רק להחמיר, אלא גם להקל. בתנאי שיש צורך, כמו עניין של ברית מילה, אבל להקל ממש במוצאי שבת, משתדלים בכל כוחנו, להחמיר כמו לחשוב שרבנו אותם. ולא עושים בלכה, אלא אחרי שתעבור 70, יעברו 72 דקות וחצי. לפי אורך היום, כל זה גם כשייך לאורך היום. אם אורך היום ארוך, צריך לחלק את זה לפי מספר השעות. נאמר איזה פסוק אחד. כתוב שם, פעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יעירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר סובה השם את משה. אנחנו רואים, אהרון היה שקול כמשה רבנו. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. אומר רבנו, ללמדך ששקולים היו. לא כתוב, ויעש כן אהרון, אל מול פני העלה נרותיה, כאשר סובה הוא משה. דקה שצווה השם את משה. הלא משה רבנו, ודאי הוא אמר לו. כדי שהוא אמר לו, דבר אל אהרון ואמרת אליו. בעלותך את הנרות, אמור פני המנורה, יהיו לו שבעת הנרות. אז ודאי שמשה רבנו עשה את שליחותו, ואמר לו את המצווה הזאת. אבל כשהוא אמר לו את המצווה הזאת, המצווה היא כוללת, נכון, יש מצווה עשייה, יש עשיית המצווה, ויש הכוונות הייחודים שיש בכל מצווה. בכל שכן בדרכת המצווה, כשאדם מברך, ודאי שאהרון הכהן היה מדליק את הנרות בבית המקדש, והיה מברך עליהם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נרות בבית המקדש. לא גרע ממצוות נר חנוכה, שהחכמים תקנו, אנחנו מברכים אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אבל שכתוב לא תעשו מהדבר שגודך ימין ושמאל, ושמעת לעשות ככל אשר יורוך. כל שכן זו מצוות עשה מן התורה, להדליק נרות. בבית המקדש, ודאי שם יברך, שקדשנו שותה וצבענו, להדליק נרות של בית המקדש. בברכה יש סודות, יש ספירות, יש כוונות, יש ייחודים, והוא היה צריך לקווה בכולם. כדי שהוא מסר לו, למשה רבנו, את הברכה ואת המצווה, אמר לו את כל הפרטים, מה צריך לקווה, מה צריך לחשוב, הכל. אבל משה רבנו לא ראה לנכון לספר את הכל לאהרון. אמר אהרון הוא בעצמו חכם, הוא בעצמו בעל רוח הקודש. למה צריך לספר לו כל הפרטים? אני אגיד לו את שם המצווה, תלך ותדיק את הנרות. אפילו ברכה לא אמרנו שצריך לברך, הוא היה מברך. אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, לא נסתמו לברך על המצוות. הם היו עושים את המצוות, לא רק את המצוות, גם הברכה של המצוות היו עושים אותם. לא היו מחסרים דבר, בכל מה שעשו אחר כך ישראל. אם אברהם אבינו קיים אפילו ערבי תבשילים, כמו שהגמרא אומרת, וישמור נשמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי, לא כתוב תורתי, תורותי, שתי התורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ידע את הכל מחוכמתו הגדולה, מרוח הקודש שבו, וקיים אותם, ועשה אותם. כתוב שם שבעקדת יצחק, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ואומר אברהם, אברהם, ואומר, אל תשתח ידך לנער, ואתה עשנו מאומה. למה זה יקרו לו מהשמיים? יבוא דקה אחת קודם, ויגיע עד ידו, ויאמר לו, עשו לך דקה לנאו, לעשו מאומה. זה יקרו לו דווקא מהשמיים? אלא, הקדוש ברוך הוא, אמנם שלח את המלאך, איך תגידו, שלא ישלח ידו אל הנער. אבל בינתיים, אברהם אבין, הוא רוצה לקיים את המצווה כערכתה. אז תכונן לברך כמו שברכים, בשעה ששחטים את הזבח. קורבן עולה, לא מברכים על זה, אשר קדישנו, מצוותיו וצוונו, לשחוט את הזבח. כך יהיו מברכים. אז הוא רוצה לקיים את המצווה של קורבן עולה, של בנו. אז תכונן להגיד, ברוך אתה השם. אולי לשם יחוד כשברך הוא לא אמר. אבל ברכה, שצריך לברך. אז מה יהיה? אם הוא יברך, אשר קדישנו, מצוותיו וצוונו, לשחוט את הזבח, ויצעק עליו לשם מלאך. מה יהיה בברכה? יהיה ברכה לבטלה. קרא לו מהשמיים, דחיל לך, קרא לזה מרח. ראה אותו מתכונן לברך. היה צריך לצעוק לו מהשמיים. זה שאנחנו אומרים, כל הכוונות, כל היהודים, נמסרו לאהרון, בכוח רוח קודש. לא בכוח מה שאמר לו. ואחרי מה כשאמר, סבזקות לסייש. אני חושב שנאמר, אחרי שמה עצקו, תזיר תורה ויעדיר.